עכשיו לאחראי.
ועכשיו לאחראי על האינטרנט, עידו קיינן. עידו!
והנה מה שקורה כשאקטואליה פוגשת את עידו קיינן, הפעם בלרוס. עידו.
כן, אז אנחנו יודעים שהרבה מחאות משתמשות ברשת באופן טבעי. להתארגן, אתה יודע, יש מפרסמים ברשת, ברשתות חברתיות, במסרים מיידיים ובכל מיני אמצעים אחרים. מחאה, ביקורת, דברים על השלטון. וכמובן ארגון האירועים עצמם, וזה נכון במיוחד במדינות אוטוריטריות ודיקטטוריות שבהן התקשורת לא כל כך חופשית, וזה מה שקורה בבלרוס. הבחירות שם, אלכסנדר לוקשנקו, הנשיא הנצחי כבר יותר מרבע מאה, שטען שניצח גם בבחירות האחרונות, התקיימו בתשעה באוגוסט, הוא אמר שהוא זכה במעל 80% מהקולות, באופוזיציה ובעוד הרבה מקומות בעולם לא כל כך קונים את הדבר הזה. אז עוד לפני הבחירות, ארגוני זכויות אדם חזו מה שיקרה וביקשו, עשו קמפיין, אל תסגור את הרשת, תשאיר את הרשת פתוחה. זה לא עזר. הוא סגר את הרשת למשך 72 שעות מיד אחרי הבחירות כדי לפגוע בהתארגנות. בוא נשמע את הקטע הראשון.
Я Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать президентской кампании в качестве кандидата в президенты.
כן, אז זה סרגי טיכנובסקיה, שהיה מועמד לנשיאות, רצה לרוץ, אבל נעצר. היה לו ערוץ יוטיוב פופולרי, מאות אלפי עוקבים, והוא בעצם תיעד את הביקורת, ביקר בעצמו ותיעד את הביקורת נגד לוקשנקו. עכשיו בוא נשמע את שלום בוגוסלבסקי, הוא מדריך ומארגן סיורים וכותב ומרצה על ההיסטוריה והפוליטיקה של מזרח אירופה.
אפשר להגיד שרשתות חברתיות היו אחד הדברים שהתחילו את הסיפור. האישה, סבטלנה טיכנובסקה, שככל הנראה זכתה בבחירות, וכמובן אחר כך סולקה במדינה לליטה, הרי רצה משום שבעלה, סרגי טיכנובסקי, נפסל ונחלה. וסרגי טיכנובסקי היה בלוגר, יוטיובר, עם ערוץ יוטיוב פופולרי של מאות אלפי עוקבים, שהסתובב בכל בלרוס וראיין אנשים וקידם הפגנות נגד השלטון. כל זה מאוד הגיוני, משום שבמדינה שבה כמעט כל התקשורת היא או של המדינה או נשלטת על ידי המדינה ואין חופש ביטוי מלא, רשתות חברתיות הם אחד המקומות הבודדים שבהם עוד אפשר אלא בידיה איכשהו, גם שם זה יכול להיות מסוכן לפעמים, אבל שם מן הסתם זה הרבה יותר נוח.
אז ממש, היוטיובר שבעצם רצה להתמודד ועורר את הדבר הזה, נעצר, ואשתו, סבטלנה, התמודדה בבחירות, וכנראה זכתה, אבל גורשה משם כדי שהיא לא תנסה להשתלט על השלטון. אז די ברור למה לוקשנקו חסם את האינטרנט. עכשיו, מה עושים כשחוסמים את האינטרנט? הולכים ל-VPN, VPN זה כלי שנועד לאפשר לך גלישה בטוחה ומוסתרת, למשל אם אתה מתחבר מהבית למחשב של החברה שאתה עובד בה, משמש גם לעקיפת חסימות כמו חסימות גיאוגרפיות, אנחנו יודעים שנטפליקס למשל חוסמים תכנים מסוימים במדינות מסוימות בגלל החוק המקומי, אז באמצעות VPN אפשר לעקוף את זה. וכמובן לעקיפה של צנזורה כללית, של חסימה כללית של הרשת. אז החסימה שם הייתה רצינית, זאת אומרת, יוטיוב לא היה זמין, ווואטסאפ, ופייסבוק, ואינסטגרם, והדבר היחיד שהיה זמין זה טלגרם. פאבל דורוב, המייסד של טלגרם, אמר, הפעלנו כלי אנטי צנזורה בבלרוסיה כדי שאנשים יוכלו להמשיך להשתמש בהם, ובאמת טלגרם משמש את האופוזיציה לארגן את ההפגנות, לארגן את האירועים, להעביר מסרים. אז לגבי ה-VPN, סיפור נורא מצחיק. יש עדות של פעילה ב-Human Rights Watch, ארגון זכויות אדם, שנמצאת שם, ואומרת שהממשלה חסמה את החנויות של אפל וגוגל, חנויות האפליקציות. זאת אומרת, גם מי שרוצה להתקין VPN כדי לעקוף את החסימה, לא יכול כי החנויות עצמן לא זמינות. וסיפור מדהים שהיה בגיזמודו, שאנשים לוקחים דיסקון קי, שמים עליו קבצי גישה ל-VPN, ומפזרים אותו בכל מיני מקומות, כדי שאנשים ימצאו את זה ויוכלו להוריד את התוכנה באופן ידני ולעקוף את החסימה. עכשיו, מה שמעניין בזמן האחרון זה הצטרפות של מגזר ההייטק למחאה. מגזר ההייטק הבלרוסי, יש לו, אין לו אינטרסים, אין לו אינטרס שהשלטון הקיים יישאר. זה שלטון שמרני, זה שלטון אוטוריטרי, והייטק פחות עובד עם זה. הם מעדיפים גבולות פתוחים ועולם פתוח. אז בוגוסלבסקי עוקב אחרי הפעילות ואחרי המחאה ברשתות החברתיות, בטלגרם, והנה מה שהוא מספר על ההצטרפות של מגזר ההייטק.
בשבוע שעבר מגזר ההייטק של בלרוס, שהוא מאוד נחשב ויחסית חזק והם עושים דברים די מרשימים, סוג של הצטרף באופן יותר ברור לאופוזיציה, ובתוכניות של האופוזיציה דובר על הכרזת מלחמת סייבר, ואחד מהדברים שהכי עובדים עליהם זה לנסות למצוא כמה שיותר תצלומים של שוטרים אלימים ואנשים שמשתתפים בדיכוי המחאה. האזרחים מתבקשים לשים למות מעקב, לתלוש מסכות משוטרים, לצלם אותם כמה שיותר ומכמה שיותר זוויות, ויש ערוצי טלגרם שאליהם שולחים את זה, ויש בוטים שאוספים את כל העניין הזה, וההייטקיסטים הבטיחו בעצם לזהות כל שוטר כזה, לשפרסם את כל הפרטים האישיים שלו, הכתובת, מספר הטלפון, חשבונות ברשתות החברתיות, וגם חומר מביך שהם ימצאו כשמפרצו למכשירים שלו. אני עוד לא ראיתי כל כך חומר מביך, אבל הרבה פרטים מתפרסמים. חוץ מזה, הם גם טוענים שהם הצליחו להשיג את רשימת כל השוטרים בבלרוס וכל הפרטים האישיים שלהם, וכמובן שבנוסף יש מין גל כזה של השתלטויות על אתרים, והם שמים שם תמונה של הלוגו של הסייבר פרטיזנים של בלרוס ואיזשהו טקסט של האופוזיציה.
זאת אומרת, אתה רואה פה את את החברה, את החברות המסחריות, את אנשי ההייטק מצד אחד, מצד שני את ההאקרים העצמאים, ולפעמים זה מדובר, אתה יודע, באותם אנשים שביום אתה עובד באיזה חברה כזאת ובלילה אתה האקר. אגב, ההאקרים האלה הודיעו ממש בדקות האחרונות שהם יפילו אתרים נוספים, בין השאר הם שמו על הכוונת את אתר רשות המיסים. זאת אומרת, אתה דיקטטור, אתה לא מקבל כסף.
מעניין, גדול. כן, תשמע, אידוק, נתת לנו כאן הצצה לעולם המאוד בעייתי בבלרוס, שאנחנו רואים הדים לו כל הזמן ברשתות, גם מבחינת ההפגנות, אבל כנראה שככה יעשה לדיקטטור. הדיקטטור האחרון, נכון? כך קוראים לו.
כך קוראים לו באירופה, כן.
כן, באירופה. טוב, תודה רבה, אידוק.
תודה.
שנה טובה. מה חתימה טובה? כלומר, כתיבה קודם. ואז חתימה טובה. תודה.
וסגר נעים.
אוקיי. טוב, תודה.